דיאגנוסטיקה זה החיים כפרה. מסע אל סודות המעבדות וההבחנות הרפואיות.
שלום, דיאגנוסטיקה זה החיים כפרה. חזרנו, ברוכים השבים. התגלגלנו לסיטואציה שאני חייב להסביר אותה, כי אין לי מושג, אנחנו גם בווידאו, שלום לכם. ואני אסביר לכם איך התגלגלנו לאירוע הזה, ואיך מצאתי את עצמי בסיטואציה שאין לי מושג מה אני עושה בה. ההתחלה הייתה כמובן פודקאסט על המעבדה הרפואית, וכמה אנחנו משתמשים בבדיקות מעבדה בחיים שלנו, ביום-יום שלנו. 70% מההחלטות הרפואיות מתבססות על תוצאות מעבדה. זה המשפט שאנחנו הכי אוהבים להגיד, כי הוא נכון, והוא כאילו גם מראה את החשיבות שלנו. ואז התגלגלנו וראינו הרבה, דיברנו עם הרבה מנהלי מעבדות כדי להבין את כל התחומים וכאלה, והחיים מתגלגלים ומתפתחים, ורחלי קריו שעוד מעט תציג את עצמה, אז היא הצטרפה, כי אני הרגשתי שאני כבר לא יכול לסחוב את האלונקה הזאת לבד, וכשהיא הצטרפה אמרתי, אחלה, אני מכיר את רחלי, אנחנו אוהבים לעבוד ביחד, לא חשבתי שהיא תגרור אותנו לכל מיני כיוונים לא ברורים, ואז הכיוון האחרון שלקחה אותנו עליו היה longevity, שבהתחלה לא הבנתי מה היא רוצה ממני, אריכות חיים, אבל יש הרבה עניין סביב המילה, נכון? כי זה לא אריכות חיים, זה אריכות חיים באיכות טובה. ואז עשינו הפרקים האחרונים, אני גם אתחיל בוידוי שהם היו מאוד מוצלחים, בסוף למדתי מזה המון, באמת באמת למדתי מזה המון, וגם על העניין הזה שתמיד אנחנו, במיוחד אני, כשאתה בא מבית חולים, אז הכל נורא רע. זאת אומרת, אתה אין מה לעשות. בבית חולים אתה, אשפוז זה לא דבר טוב, אתה חולה מאוד. ופתאום longevity, אתה כאילו בריא בבית, ואתה ההפך, אתה רק רוצה לחיות יותר ויותר. אז זה גם פתח לי את הראש לגבי העניין הזה, שאנחנו כן מתעסקים באנשים בריאים גם. וגם למדתי הרבה על הבדיקות מעבדה. אני באמת ממליץ לכם לשמוע את הפרקים, בדיקות מעבדה מאוד מעניינות, כאילו. בקיצור, זה עוד איכשהו עברתי את האירוע הזה. ואז רחלי אמרה, בוא נעשה פרק על סטרס, ואיכשהו זרמתי עם זה, ועכשיו הגענו לפה בבוקר, עם הבדיחה כזה, אנחנו מאוד בסטרס, וגם לא תכננו שזה יהיה מצולם, אז עכשיו אנחנו יושבים פה מול המצלמות, אנחנו בגופמן דיגיטל, שהם אלה שמקליטים לנו את כל הפרקים שלנו, ויש פה בחור מאוד נחמד בשם תומר, וכאילו כדי להוסיף מה שנקרא דובדבן בקצפת, אז הוא בא, קיבלנו עם דפים, אז הוא אומר לנו, אל תדאגו, אנשים שבאים עם דפים, הם בדרך כלל כבר יודעים את זה בעל פה. שזה בכלל עכשיו שכחתי ואין לי מושג מה כתוב בדפים האלה, ואנחנו כמובן נצטרך להיעזר בדפים האלה. שלום רחלי, תודה שבאת אותנו לפה. ואנחנו רוצים לדבר על סטרס. נכון? על משהו שכמובן מעסיק אותנו בשש שנים האחרונות, או
נכון.
מאז מגפת הקורונה אנחנו מרגישים שאין לנו רוגע. אני חושב שבקורונה היה המון המון סטרס, המון סטרס היה בקורונה. אני רק רוצה להתחיל דבר אחד, מי שלא שמע את הקטע הבאמת יוצא דופן בעיניי של אודי קאגן, על הפוסט טראומה שלו, אני מאוד ממליץ, אני חושב שזה הדבר הכי חכם, שנון ששמעתי בחיים שלי, ויש שם את הקטע שאומר, אסטה נו סלמונלה, אסטה סטרס, כי הרופא בפירו בטיול אחרי צבא, זה מה שהוא אומר לו. זה גם מתאים לפודקאסט שלנו, כי אנחנו זהו, לא נדבר יותר על מחלות זיהומיות ועל סלמונלה, ואיך מאבחנים סלמונלה בצואה, אלא נדבר על סטרס.
היום.
אז יאללה רחלי, שלום, מה שלומך?
אהלן.
מה, הרגת אותנו, על מה את רוצה שנדבר?
אז נזכיר שבפעמים הקודמות...
תתקרבי נראה לי למיקרופון.
דיברנו על גורמים שמשפיעים על אריכות ימים. בעיקר דיברנו על דלקת, וגורם משמעותי נוסף, ביו-מרקר משמעותי, זה סטרס. בזמן האחרון יוצא לי הרבה לשמוע פודקאסטים והרצאות, ועכשיו בכל הכנסים הרי של המעבדות דיברו הרבה על longevity, וסטרס זה גורם... מאוד מאוד משמעותי, ונדבר היום על סטרס בהקשר של longevity ובדיקות מעבדה.
נכון, אבל אני אגיד לך מה למדתי מה-longevity, ובואי נראה לאן הפרק הזה יתגלגל. ב-longevity, okay. יש היום בדיקות מעבדה חדשות, שהן באמת עוזרות לך, הרי מה כל הקטע של בדיקות מעבדה באנשים בריאים? אתה נראה טוב, אתה מרגיש טוב, הכל בסדר, ואז מודדים, ויש לך כולסטרול גבוה. זה כמו, מישהו אמר לי פעם, זה הכי זה, זה כמו לישון עם אקדח טעון מתחת לקרית. בסוף זה יורה. אז בהקשר של longevity, יש באמת, כאילו, זה פשוט סט חדש של בדיקות מעבדה, שעוזר לנו להבין טוב יותר, האם יש לנו כל מיני דברים שקורים ברקע, למרות שאנחנו מרגישים טוב. וזה מה שלקחתי מהפרקים הקודמים, וזה מאוד מעניין, כי א', אנחנו, זה כל כך טבעי שאנחנו מודדים לחץ דם, ואנחנו מודדים קולסטרול, ואנשים סקרתיים הם אנשים מאוזנים, וזה באמת מאוד מביא אותנו לאריכות חיים. וזה בדיקות מעבדה שבאות לידי שימוש באמת ברמה היומיומית. אין היום בן אדם מעל גיל 25 מתחילים למדוד אותך לקולסטרול, ולחץ דם מעל גיל 40, שזה לא בדיקת מעבדה, אבל זה עדיין מדד. וגלוקוז ואנשים סוכרתיים, זאת אומרת, זה דברים שהם מאוד מאוד בסוף, מאוד פרקטיים. ממש, זה כאילו הבסיס של הרפואה היום, זה הסוכר, הקולסטרול, המטאבוליזם שלך, אם יש לך בעיות מטאבוליות וכאלה. אז את זה עד איכשהו צלחנו את משוכת הלונגג'ביטי.
אז
הקושי...
כן, סליחה.
הקושי במשוכת... בואי נראה לאן זה יופיע, במשוכת הסטרס, שא' הרבה יותר קשה למדוד, ועל זה נדבר, נכון? כי בסוף המעבדה מודדת. וזה נראה לי עוד יותר אמורפי כי longevity בסוף זה לא אמורפי. דווקא את זה אני מקבל, שזה לא אמורפי. זה, אתה רוצה אריכות חיים, אתה רוצה שהבריאות שלך תהיה תקינה. זה יוביל אותך לאריכות חיים. ויש מדדי מעבדה, נכון? דיברנו גם על הבדיקות החדשות. סטרס זה נראה לי משהו הרבה יותר אמורפי.
נכון. כאילו סטרס מדבר על מצב נפשי. נכון? על משהו נפשי. אבל אנחנו כן רואים שהוא מדיד לגמרי, ו...
לא, אנחנו נדבר על זה עוד שנייה.
כן, קשה למדוד, אבל הוא כן, יש פרמטרים מדידים.
מאוד קשה למדוד סטרס.
שאמרת סט חדש של בדיקות, אז אני חושבת שזה לא סט חדש. נכון, נכון. פשוט זו הסתכלות חדשה על הבדיקות, לא בזווית של מחלה, אלא זווית של בריאות, ואיך לראות סיכון למחלה בעתיד. שזה דבר שאני מאוד אוהבת, בעיקר עכשיו שאני במעבדה פרטית ולא בקופה, ההסתכלות על הבריאות ולא על המחלה. אז נתחיל, ניכנס לסטרס.
יאללה, את מובילה את הזה, ותומר עוד יושב פה אחרי שהוא אמר לי, אתה עם הדפים שלך, אתה מכיר אותם בעל פה.
אז אמרנו ש... שסטרס זה בדרך, כאילו אנחנו מתייחסים לזה כתחושה נפשית, אבל זה תהליך ביולוגי. וסטרס, בואו ניתן קצת הקדמה, למרות ש... דיסקליימר, אנחנו, זה לא המומחיות שלנו, אנחנו מיקרוביולוגים, ואנדוקרינולוגיה תמיד הפחידה אותי מאוד, אבל אנחנו נעשה את המיטב.
אנדוקרינולוגיה זה פשוט מעבדה הורמונית. נכון. הורמונלית, סליחה. בדידות של הורמונים. וכן, זה לא הפורטה שלנו, ולכן הדפים, ולכן ננסה, ולכן גם נסתייג מהדברים שאנחנו אומרים. כן, סליחה.
אז,
סטרס.
אז אמרנו שסטרס הוא באמת גורם מאוד מאוד משמעותי בהזדקנות, והוא משפיע על המון המון תהליכים, גם על, בעיקר על דלקת, על רמת סוכר בדם, על הלב, על... ההורמונים, ולכן ההשפעה שלו. והביומרקר המרכזי לסטרס...
רגע, אני אצור אותך, כי אמרנו שנתחיל בלמה סטרס זה, כאילו, מה הבסיס הביולוגי, ולמה זה דבר טוב, למה הוא קיים.
נכון, אז...
זה דווקא...
אז אנחנו, כשאנחנו היינו בני אדם חיו ביערות וברבות, אז בעצם כשפגשנו איזושהי סכנה, הגוף מגיב ללחץ. בסדר? יש את ה-flight or flight, freeze or fight or flight.
תלחם או תברח.
נכון. עכשיו הוסיפו גם freeze. יש גם שלושה F-ים. וזה מציל חיים. לחץ כאילו רגעי, זמני, הוא דבר מאוד מאוד חשוב, אנחנו לא רוצים להיפטר ממנו. ההפך, יודעים שיש אנשים, יש מחלות מסוימות, כמו מחלת אדיסון, שלא מופרש קורטיזול, וזה מצב מסכן חיים. אנחנו רוצים להגיב לסטרס כמו שצריך. הבעיה היום, שהסטרס שלנו הוא כרוני, אנחנו, כמו שאמרת, שש שנים, קורונה, מלחמה, עבודה, בית, בעל, ילדים, פקקים. אז המערכת הזאת היא, אנחנו בסטרס כל הזמן. תכף נדבר על זה, נעמיק בזה.
אני חושב רק כדי לסגור את זה, כי זה נקודה מאוד חשובה. הגוף צריך לזכור, הוא בעצם סטרס, זה בסך הכל מצב שאומר לו, יש כאן, אתה צריך להיות ברמה אנרגטית הרבה יותר גבוהה, ולכן אני משחרר את כל המאגרים, אני נותן לך אנרגיה זמינה, אני נותן לשרירים לעבוד במקסימום יכולת שלהם, שזה לא קורה במצב של מנוחה טבעית, ותתמודד עכשיו עם הסכנה, אנחנו תמיד אוהבים להגיד שהלכנו בג'ונגל והיה נמר, אבל גם לפני, גם כשאתה עובד ופתאום אתה כמעט נופל מסולם, אז המערכת מאוד נדרכת כדי שאתה תוכל לאחז ולתפוס מאוד חזק ולא ליפול. אז זה הסטרס הטבעי ולמה יש לנו סטרס, וזה בסדר.
נכון. זה תהליך ביולוגי מאוד חשוב וחיוני לתפקוד היומיומי,
היומיומי שלנו. נכון. עכשיו אנחנו באמת בעולם המודרני מתחילים לדבר על סטרס שהוא יותר כרוני, וסטרס כאילו כי לא בהכרח הסטרס עכשיו אני נופל מסולם או נתקע בנמר, אלא יש לי סטרס כי, את יודעת מה, אז אני אתחיל מזה, מצאתי מאמר מאוד נחמד, בואי נת, כאילו אני שנייה יעלה אותו, והמאמר הזה דיבר על ההבדלים בין גברים ונשים. ומה שהוא עשה, אני אגיד, המגבלה שלו, הוא בדק 78 אנשים, שזה יחסית כמות קטנה של אנשים, והוא בדק את הרמות קורטיזול שלהם, נגיע לזה, אנחנו עושים את כל הבילטאפ, אבל קורטיזול זה הורמון הסטרס, ונגיע הרבה ונדבר על כאילו מה זה ההורמון הזה, ובעיקר איך המגבלות של המדידה שלו, כי בסוף אנחנו מעבדה שמודדת. אז הם מדדו את הקורטיזול אצל גברים ונשים, והמאמר הזה התפרסם, כולם יודעים שיש קשר בין סטרס וקורטיזול. זה כבר אמרתי, והנה אפשר לסגור את הפרק, זה די סיימנו. אבל הם קישרו את זה לגברים ונשים, ההבדל בין גברים ונשים, ובעיקר הם קבעו שאצל גברים, אנשים מילאו שאלונים, והם מדדו להם רמת קורטיזול. אז הם ראו שאצל גברים, הלחץ היה יותר קשוע לחרדת ביצועים, זאת אומרת, מי שמפחד שהוא לא מספיק טוב בעבודה, אז אצלו היו רמת קורטיזול יותר גבוהות, ואצל נשים זה היה יותר בלחץ חברתי, זאת אומרת, מישהי שהיא כאילו לא מסתדרת או מרגישה שיש לה קשיים חברתיים עם החברות, או חרדה כלכלית, שזה דווקא הפתיע אותי, כי חשבתי שחרדה כלכלית היא שווה בין שני המינים. אז זה המאמר שהתפרסם ממש, הוא התפרסם ב-2026, המגבלות שלו זה כמות נמוכה של אנשים, יש תמיד את הביקורת הזאת, שהיא ביקורת שלנו, של מדענים, אני חייב להגיד שמדעי החברה פחות ביקורתיים כלפי זה של אתה נותן לבן אדם לענות על שאלון, זה משהו מאוד סובייקטיבי, כאילו, האם אני בסטרס או לא, אז זה אני, נכון? אני יכול לענות 10, אני יכול לענות 1. ואומרים ש, וגם על זה נדבר, שכשאתה מודק רק את הרמות קורטיזול, אז האם בזה באמת מצביע על רמת הסטרס? אז באמת דיברו שם על ההבדל היפה בסטרס בין גברים לנשים, במה מלחיץ אותנו, כאילו, שזה היה מעניין בעיניי, לפחות, גם אם הממצא הזה הוא לא חזק, עדיין זה אנחנו ככלל, עוד פעם, תמיד יש, תמיד 80, זה נכון ל-80% מהאנשים, 20% הם תמיד שונים, אבל על הסיבות שאנחנו בסטרס. סליחה, כן. אז זה היה, זה אמרנו על ההבדלים בין הגברים ונשים, והסטרס הזה שהוא, בין הוא חרדה כלכלית, ובין אם הוא לחץ של ביצועים בעבודה. נכון?
נכון. אז נחזור,
סליחה, כן. לא קשור לכלום. ניסיתי לקשר את זה, ויצא לא קשור לכלום.
אז ביו מרקר מרכזי לסטרס, זה קורטיזול, כמו שאמרת, זה הורמון סטרואידי, גלוקוקורטיקואיד.
נכון. כתוב לי ואני, קשה לי להגיד את זה.
אז
כל ההורמונים זה מולקולות קטנות שיודעות לחדור לתאים ולהפעיל סט של גנים שבסוף יבוא לידי ביטוי.
נכון. גם אפשר ללמוד הרבה על התפקיד שלו, מהשם שלו. כן, גלוקוז, זה אומר שיש, נכון, קשר לגלוקוז, הוא מזרס עלייה של גלוקוז בדם. קורטיקו זה מהמילה קורטקס, כי הוא מופרש מה, לא משנה.
מהכליה. נכון, מהמעטפת הכליה.
כן, בדיוק, וסטרואיד. אז הוא הורמון שמופרש מבלוטת יותרת הכליה, שנקראת אדרנל, והמסלול הכי, מסלול מאוד מרכזי, זה בעצם ההיפוטלמוס במוח מפריש איזשהו הורמון שמשפיע על ההיפופיזה, שהיא מפרישה איזה הורמון שמשפיע על האדרנל שמפריש את הקורטיזון. בסדר, יש מסלול מאוד...
זה הסיבה שקורטיזול עולה כאילו יחסית כמה דקות אחרי הסטרס? קראתי את זה ש... כאילו אם אתה פתאום נתקל בנמר, אז כן לוקח לזה, זה כאילו, זה לא אדרנלין שפועל ישר, אלא הוא מתחיל, הוא מגיע לפיק אחרי 20 דקות.
יכול להיות.
אז אני לא יודע, מעניין אם זה הסיבה.
אבל זה הסיבה שזוכר שדיברנו, ש... טוב, תכף נדבר על זה, שזה מאוד קשה למדוד, ויש הרבה דברים שמשפיעים. אז בעצם, אם נגיד יש בעיה בייצור של קורטיזול, אז זה יכול להיות בכל שלב
במסלול.
ועל כל חלק במסלול, דברים אחרים משפיעים, ואז בגלל זה יש המון המון גורמים שמשפיעים על זה. אז אמרנו שבאופן רגיל, המערכת הזאת היא עובדת, וזה טוב לנו, אבל היום בחיים המודרניים יש לנו המון סטרס, וזה לופ כזה. רגע, שכחתי לציין שהקורטיזול מופרש, ואז יש לולה חוזרת, והוא מעכב את היצור הזה, כאילו הקורטיזול מגיע למוח, ואז המסלול הזה מפסיק מתישהו.
הוא מעכב את עצמו כדי, נכון, כי ככה אתה נראה, אם יש לך מספיק אז די.
נכון, ומה שקורה שהיום זה כל הזמן, כל הזמן. בדברים קטנים, אני באתי וראיתי את המצלמות והתחלתי להזיע, אני בסטרס. מכל דבר קטן, ומה שקורה שהמערכת הזאת היא פשוט מוצפת וכבר לא מגיבה. כבר יש תנגודת לקורטיזול.
אני רוצה להעלות נקודה אחת. את יודעת, כי כשתוך כדי שאת דוברת, אני נהיה קצת ביקורתי כלפי הסטרס היומיומי שאנחנו חיים. זאת אומרת, בואי ניקח את הבן אדם בג'ונגל ואת הבן אדם לפני 150 שנה. לפני 150 שנה החיים שלנו נראו אחרת לגמרי, נכון? אז אתה חייך בג'ונגל, למה אתה לא כל הזמן בסטרס? כל רגע נתון יכול לבוא נמר, אין לך ביטחון תזונתי.
כשאתה במערה שלך.
אוקיי, אני במערה שלי אין לי ביטחון תזונתי, זאת אומרת, מחר אני צריך ללכת לצוד, ואם אני לא צד, אין לי אוכל. לפני 100 שנה, הג'ונגל כאילו די, זו דוגמה שהיא תמיד איכשהו, נכון, היא אטרקטיבית, למרות שכל כך התרחקנו משם, אבל לפני 100 שנה,
לא, זה להסביר
את הסבים וסבתות שלנו, לפני מלחמת העולם השנייה, בסדר? לא ניקח את האירוע הזה של מלחמת העולם השנייה. יש המון מחלות. הילדים מתים, תמותת הילדים הייתה מעל 10%. זאת אומרת, אתה ממש פוחד על חיי הילדים שלך, ליטרלי, באופן מילולי.
אבל יכול להיות שלפני 100 שנה כן היה הרבה סטרס.
לא, אבל אנחנו אומרים, היום רמות הסטרס הן מאוד גבוהות. בוא'נה, אתה חי, הילד שלך יש לו 10% סיכוי למות מזה סלמונלה, אסטה סלמונלה. הוא יכול למות מסלמונלה, אין לך, אתה לא יודע לגבי אוכל. מה? ההפך.
כבר לא ממוות. אנחנו מהרשתות החברתיות.
אז מזה אתה בסטרס, תגיד תודה שאתה חי.
מהצפה במעבדה, מהכל.
אני אומר שאולי אם היינו מודדים קורטיזול לפני 100 שנה, גם הוא היה בשמיים.
יכול להיות, נכון.
כאילו, אנחנו היום פשוט שמים לב לזה יותר טוב, נכון? אבל אני לא מעריך אתה פחות בסטרס שאתה חי ב-1910.
אני חושבת גם המודעות. יש המון מודעות לסטרס, וזה אולי... לא יודעת, ככה זה נראה לנו, לא? שפעם הם היו יותר רגועים.
אז אני חושב שזה אחת מהאשליות, אני חושב שבשנות ה-80 היה איזו תקופה טובה שגם חיית טוב וגם כאילו לא היה את כל ה...
נכון.
בארבע בצהריים היית הולך הביתה והטלפון קווי וזהו. אולי אז חיית טיפה יותר טוב.
אבל היום אנחנו מדברים על זה ומודדים את זה, אז אנחנו אומרים היום מלפני 200 שנה, 2000 שנה,
אז אני...
המערכת מוצפת ואנחנו בסטרס כל הזמן. וקורטיזול הוא הורמון מאוד חשוב, והוא משפיע על ויסות הגלוקוז בגוף, בדם, על מערכת האנדוקרינית, ההורמונים שלנו, על מערכת העצבים, על לחץ הדם. כשאנחנו נפגשים מול נמר או מצלמה, אז אנחנו, הוא משפיע על כלי הדם, על תפוקת דם יותר טובה. אז הוא משפיע על הרבה מערכות בגוף, וברגע שכל המערכת הזאת יוצאת מאיזון, אז הכל משתנה. בסדר? גם ההורמונים, גם הגלוקוז, ובאמת, אנשים שיש להם קורטיזול גבוה, אז רואים, יש להם סוכר גבוה בדם, לחץ דם גבוה, השמנה, זה משפיע על השינה, וכולי וכולי, משפיע על, על המון המון דברים, והקורטיזול הוא מושפע משעות היום. בבוקר זה השיא שלו, והוא יורד במשך היום, כשבלילה, בסביבות 12 בלילה, זה המינימום שלו, ובגלל זה יש משמעות מאוד גדולה לזמן מדידה.
אז אני אגיד, כאילו הכל מתחבר וזה הגיוני, נכון? כי מה זה הקורטיזול, אמרנו, מה זה סטרס? אתה צריך אנרגיה זמינה. והגוף, הוא, יש לו הרבה מערכות ביולוגיות כדי לייצר אנרגיה זמינה, לעומת כי הוא תמיד רוצה לשמור אנרגיה. אז זה מאוד הגיוני שאתה קם בבוקר, אתה צריך אנרגיות, כי אתה עכשיו הולך לעבוד, ולפני השינה אתה חייב שזה יהיה במינימום, כדי שתישן טוב, כי אתה לא יכול לישון אם יש לך זה. כולנו יודעים שלפני ההרצאה, למשל, אתה לא ישן טוב, כי הגוף שלך מייצר המון אנרגיות, קשה לך לישון. ואז אחרי הבחינה יש איזה, או ההרצאה, או הבחינה, או מה שזה לא יהיה, יש כזה נפילה, נכון? אנחנו קוראים לזה נפילת אדרנלין, נפילת מתח. מה זה נפילת מתח? הקורטיזול, האדרנלין יורדים לאפס, האנרגיה שלך נגמרת. תמיד צריך לזכור, בהקשרים של דיאטות וכאלה, רק המוח צורך את רוב האנרגיה שלנו בגוף, אני חושב. תמיד יש כאילו, מהלך היום, בסדר, במהלך ריצה לא המוח צורך הכי הרבה אנרגיה, אבל בלילה המוח צורך המון אנרגיה. אתה בלילה שאתה ישן, קראתי את זה פעם, כשאתה ישן אתה צורך 80 קלוריות לשעה. שזה ממש כיף, כי אתה מרזה בזמן שאתה, אתה, כאילו, זה מה שצריך לעשות, צריך לישון ולצרוך
פשוט
אנרגיה.
פשוט לישון. הייתי השבוע בחדר כושר, פעם ראשונה מזה שנתיים.
את גם מצולמת בווידאו וגם שעה. זה, לא, לא, את לא אמורה להגיד את זה.
עשיתי חצי שעה הליכה, 90 קלוריות.
נכון, זה נורא מדכא. כן, אני קראתי משהו נורא מצחיק.
פשוט אני צריכה לישון וזהו.
לגמרי, מישהי כתבה בטוויטר, כתבה, עשיתי מנוי לחדר כושר לפני חודשיים ולא ירדתי קילו, אני חייבת ללכת לשם לראות למה זה לא קורה. אז ויסות רמות האנרגיה שלנו, אנחנו, זה דווקא מאוד מעניין, כי אנחנו לא תמיד, המוח שלנו לא לגמרי, אנחנו אומרים, אוקיי, עכשיו אני צריך הרבה אנרגיות. למוח יש את המנגנונים שלו. אני צריך לישון טוב לפני בחינה. המוח לא, כאילו, אחד הדברים שאת יודעת, נורא עזר לי בתואר הראשון, שהבנתי שבעצם זה אידיוטי להילחם בזה. זאת אומרת, אני לא ישן טוב לפני בחינה, בבחינה יהיה לי אנרגיה, כי הגוף שלי יוציא אדרנלין וקורטיזול, ואחרי הבחינה אני הולך להתרסק לגמרי. אז לא, אם יש משהו שיוצא מהפרק הזה, זה אל תלחצו שאתם לא ישנים יום לפני הטסט, הבחינה, הרצאה, רעיון עבודה, הכל בסדר, יהיה לכם מספיק אנרגיה לעבור את האירוע הזה. אחר כך יהיה נפילת מתח, אתם תרצו לישון. וזה בעצם הקורטיזול, נכון? כי אמרת על התנודתיות שלו מהלך היום. אגב, אנחנו יודעים, אפרופו מעבדה, יש בהרבה בדיקות מעבדה, יש תנודות לאורך היום, ולכן לא סתם הקופות מנדנדות לכם, שאת הבדיקות אתם עושים בין 8 ל-10. כי אז אנחנו יודעים שלא יהיה את התנודתיות הזאת של השעון הביולוגי. וזה מאוד חשוב.
קורטיזול, אם...
קורטיזול זה בכלל חגיגה בהקשר הזה.
צריך בין 6 ל-8. אני יצא לי, בחודשים האחרונים הייתי צריכה לעשות בדיקה. הוא אמר לי, הנה, אפרופו סטרס, הרופא אמר לי שאני צריכה לעשות הבדיקה ב-8. הייתי צריכה לקחת איזה, לא משנה, סטרואידים ב-11 בלילה, שזה גם היה לי מאוד קשה, שמתי שעון, שיעיר אותי, והייתי צריכה להגיע ב-8 לקופת חולים לעשות בדיקה. פיזרתי את הילדים באותו יום, הכנתי את הכריכים, הם רבו, הילדים, הילדה חסמה לו את הארון, והיה, כאילו, ורשום.
היה סטרס.
כן, היה רשום. יש להירגע חצי שעה לפני הזה, לנוח, לא לעשות פעילות גופנית, לא להירגע, כאילו יש הוראות. הגעתי אחרי שהם רבו, בסוף הם לכו כבר יצאו, ואז אחרי שהם יצאו, ראיתי שהם שכחו את האוכל, אז הייתי צריכה לנסוע לבית ספר, לתת את האוכל, ולהגיע ב-8, בקיצור הגעתי כולי מזיעה על הדקה האחרונה, ואז הייתי את המדידת קורטיזול, והוא יצא תקין, שזה די היה מבאס, כי אנחנו יודעים שקורטיזול משפיע על חילוף חומרים, שומנים, פחמימות, ודי קיוויתי שיש איזשהו
הסבר. שייצא משהו טוב מהסטרס הזה.
הסבר לכל העניין הזה.
נו, אז את בן אדם רגוע סך הכל.
אולי בבוקר, לא? אז צריך בין 6 ל-8, זה בעצם הפיק של הקורטיזול.
רגע, אני אגיד, זאת אומרת, זה נחמד שמדדו, כאילו, המדידת קורטיזול היום, היא באה בכל מיני קונוטציות, רובן מחקריות למיטב הבנתי.
מה הכוונה?
שאתה כאילו מנסה לחקור סטרס, אז עוקבים אחרי רמת קורטיזול. זאת אומרת, זו בדיקה שנראה לי, אני לא יודע, אבל נראה לי, שמשתמשים בה הרבה במחקרים, מאשר בקליניקה היומיומית של באמת, אם אתה צריך לקחת איזשהו טיפול ורוצים לבדוק את הרמת קורטיזול.
אני חושבת שבודקים קורטיזול עבור לחץ, במקרים יותר של הפרעות נפשיות, ואז יש כאילו התמקדות בתפקוד של הקורטיזול פרסה, או בכל מיני דברים אחרים.
כי כשקראתי על זה, זה המון מחלות, המון סביב כמו... מחקרים וכאלה, ופחות, כן, נכון, יש, האם יש לך בעיה הורמונלית, אתה צריך לבדוק שבאמת, כמו שתיארת, המסלול של הקורטיזול הוא תקין. אני לא יודע כמה מזה וכמה מזה.
אבל בהקשר של סטרס, ממש, אני מניחה שזה באמת, כשמדובר בהפרעות נפשיות, שוב, אנחנו לא מומחים, אנחנו.
אנחנו לא מומחים לכלום.
מה שקראנו, ואנחנו...
מאז שהתחלנו את כל הזה איתך, אנחנו לא מומחים לכלום. תראי, היינו גם בלחץ שאנחנו, על מה נדבר, אז הזמן שלנו נגמר, אנחנו מגבילים את הפרקים שלנו ל-25 דקות, כדי שתעבירו את הפקקים בכיף מצד אחד. אז אנחנו נחזור עוד מעט לפרק נוסף, שבו נדבר על איך מודדים קורטיזול, על הבעיה במדידות קורטיזול, ויותר על הפרספקטיבה המעבדתית של האירוע הזה. אז תודה רבה, תחלי, נתראה בפרק הבא.